ערב טוב. תראו איזה יופי, סידרנו לכם אחלה מוזיקה. ממש. וחגיגה. חגיגה אצל השכנים. הדלאי לאמה אומר, אם כבר אתם מוכרים להיות אגואיסטים, ככה הוא אומר, לפחות בואו נהיה אגואיסטים חכמים. זאת אומרת, כשאנחנו שמחים בשמחה של האחר, ועוד שמחה של האחר, ועוד שמחה של האחר, ועוד שמחה של האחר, יש לנו מלא שמחות בחיים. אז יש לנו הזדמנות. זה יופי. מישהי מתחתנת. מישהו מתחתן. אולי. לפחות ההורים נורא שמחים. שמחה בשמחת ההורים. אז הנושא של השיחה הערב, רגשות מקודשים. רגשות מקודשים. בטח כבר שמתם לב לעובדה המעניינת, ואולי אפילו קצת מדאיגה בשביל חלק מכם, שהמיינד שלכם לא בדיוק מציית למה שאתם רוצים. למה שאתם מבקשים, למה שאתם מתחננים ממנו לעשות. כאילו, מה כבר ביקשתם? אני למשל בבקשת להדליק את המזגן עכשיו. אפשרי? אוקיי, אז אחד מהם. סבבה. תודה. הנה, ניסים קורים. עוד מישהו מרגיש ככה? חצי. אבל אנחנו יכולים לבקש מהמיינד להיות עם הנשימה, נכון? רצוף, מה הבעיה? תרגיל הכי קל בעולם. תפסו כל אחד ברחוב, תגידו לו מה... כאילו, העומק של המדיטציה זה מתחיל בתרגול של להיות עם הנשימה שלך. אני אגיד לכם, קלה קלות, מה הבעיה? הנה, אני עם הנשימה שלי. אחד, שתיים, עושה את זה טוב? שלוש. ארבע, מה קורה? זה מתחיל לשעמם. חמש, אין משהו אחר שאמור לקרות כאן. שש, שבע, שמונה, והסרטים מתחילים. ואחרי 42.5 דקות אנחנו מגלים שפתאום, וואו, איפה לא היינו? רק לא במקום היחיד האמיתי. כאן עכשיו, קוראים לזה. ארץ כאן עכשיו. שמתם לב שארץ כאן עכשיו היא ריקה כמעט? כמעט אף אחד לא מבקר בה. מה שקרה, הכדור הזה ריק. רוב האנשים נמצאים איפשהו אז, או שם, מקום אחר, ואחר כך. הטיבטים מתייחסים למיינד, לתודעה שלנו, הם קוראים לה קוף. אומרים, זה כמו קוף קטן שמקפץ מענף לענף. ככה המיינד. טק. תופס לו איזה רעיון, תופס איזה מחשבה, איזה זיכרון, איזה מחוש בגוף. לזלדה יש שיר נורא יפה על זה. זאת אומרת, מדברת על המחשבה שלה, אני לא זוכרת בדיוק את המילים, אבל היא אומרת משהו כזה, שהמחשבה שבאין לה דבר אחר להתעסק איתו, תופסת אפילו את מחושיה של שכנתי. עד כדי כך, ובטח כבר שמתם לב כמה רחוק הקופיף הזה יכול להגיע. אז כמה נקודות להבהרה שקשורות לתודעה, לקופיף הזה, שהוא קודם כל, ואפשר להרגיע ולשחרר את שסתום הלחץ, הוא לא אתם. הוא לא מי שאתם. זה לא מי שאתם. אם זה היה מי שאתם, כבר מזמן היו משפזים אותך. את כולם. זה משהו מאוד לא קוהרנטי. אולי הוא שלכם? אם באמת היה פה, הייתה פה זיקה של בעלות, אם המיינד היה שלכם, אז הייתם יכולים לצוות עליו בקלי קלות. עכשיו, רק מחשבות חיוביות. עכשיו אני אקום בבוקר ואני רק ארגיש טוב. אז מה קורה פה? אולי ניכנס בשביל אחר. אלה היו כמה נקודות למחשבה, לא יכולתי להתאפק. כנראה. אבל הנושא היום זה רגשות. אז אחד המשפטים שאני אוהבת באנגלית, the mind is a great servant and a lousy master. איך מתרגמים את זה? בהצלחה. great servant and a lousy master. ורוב הזמן הוא המאסטר. הוא מחליט לאן ללכת, מה עכשיו, איזה מזג אוויר עכשיו יהיה בתודעה. אחור, אחור, רוגש, גבע גלי. אנחנו לא, אני רק רוצה להרגיש טוב. מה קורה כאן? אנחנו מוצאים את עצמנו על רולר קוסטר, עם רכבת הרים מטורפת כזאת של רגשות. וכמהים, מתחננים, מתפללים לקצת שקט. מה זה? וואי, כמה דרמות. אחרי כמה זמן, או אולי אצל השכן שלנו, פלט, פלטו. אנחנו יושבים דקה אחרי דקה, נצח אחרי נצח, שום דבר לא קורה. נראה שאין פה שום רגש בסביבה. מה הם מדברים על רגשות כל הזמן? אני לא מרגישה כלום. אני לא מרגיש כלום. ונדמה לנו, ממש שלא בצדק, שאנחנו עושים פה משהו לא תקין. או אולי המדיטציה הזאת היא לא בשבילי. כמו ששרית דיברה היום בהנחיות על הספק שעולה. ספק מתחיל שם לחגוג. אבל מה שזה לא יהיה, בין אם זה גבע גלי ממש ממש, ורועש ורוגש וגועש, או מין פלט כזה, שום דבר מעניין לא קורה, איכשהו זה מצליח לשחק לידיים של הדפוס הכי נסטי שיש, שזה די אנושי, די אוניברסלי, תחושת אני לא בסדר. משהו פה לא בסדר, משהו באופן עמוק לא תקין בי. כי עובדה, הנה ההוכחה. או שאני מרגיש המון, או שאני לא מרגישה כלום. שמתם לב לג'נדר? אוקיי. Just checking, בודק את הערנות שלכם. כשלפני 2600 שנה הבודה ניסה להסביר איך זה עובד, ומה קורה שם בעצם? מבט אחר על הסיפור הזה, קצת חידתי, שאנחנו קוראים לו הרגשות שלנו. זה חלק ממה שקורה במיינד, כמו המחשבות, זה חלק ממה שקורה במיינד, כמו תכנונים, כמו זיכרונות, כמו כל מיני יכולות נהדרות שיש לנו במיינד. ובכלל המילה למיינד, מילה עתיקה למיינד זה צ'יטה, C-I-T-T-A, זה בשפה שנקראת פאלי, שפה אחות לסנסקריט, ובעצם זו אותה מילה, גם ללב. heart and mind, זה אותו דבר. צ'יטה, heart and mind. ולא החיה הזאת, זה לב תודה, same same. זאת אומרת, זה המקום שבו מתרחשים הרגשות, מתרחשות המחשבות. ובאופן ממש מעניין, הרבה פעמים והרבה מהזמן, אנחנו מרגישים כל מיני דברים, בין אם זה במנעד ממש חזק, ובין אם זה במנעד ממש קטן ודק, ומיד מתפתחת אצלנו מחשבה, השקפה, רעיון, עמדה, דעה, לגבי העניין הזה. והמחשבה, השקפה, רעיון, העמדה, הדעה שמתפתחים אצלנו לגבי הרגשות שלנו, יכולים להיות מאוד לא מיטיבים. למשל, אם הרגש שעולה הוא רגש של כעס, יכול להיות שנורא מהר, מה נחשוב על זה? מה נרגיש? שזה, זה בסדר או לא בסדר? לא בסדר. ממש לא בסדר. מה זה, באתי לפה לכעוס? באתי לעשות מדיטציה. מי שעושה מדיטציה לא כועס, נכון? יש לנו כל מיני רעיונות לגבי מדיטציה, לגבי מה זאת מדיטציה. באנשים שעושים מדיטציה. וכעס בהחלט לא אמור להיות בעדה הזאת. נכון? ואנחנו יכולים למצוא את עצמנו כועסים על הכעס, או כועסים על עצמנו שאנחנו כועסים. המחשבות שלנו על הדברים, ההשלכות שלנו, התפיסות שלנו, את הדברים בכלל, ונגיד רגשות בפרט, הרבה פעמים לא מועילות. ממש לא מועילות. ואני רוצה דווקא ללכת רגע צעד אחד אחורה ולעשות איזושהי הבחנה בין רגשות ובין הרגשות. שרית דיברה היום בבוקר על ודנה, ה-felt sense, שבעברית יכול להיות מתורגם כהרגשה. משהו שאנחנו מרגישים אותו, זה לא רגש במובן המקובל של המילה, אבל דיברנו על המנעד של נעים, לא נעים, ניטרלי, ואיך אנחנו יודעים את הנעים, לא נעים, ניטרלי, הרבה פעמים זה פשוט מתבטא בגוף. אנחנו פשוט יודעים את זה דרך הגוף. זה לא איזשהו משהו מנטלי. אנחנו יכולים לדעת די מהר בגוף את הנעים, את הלא נעים ואת הניטרלי. כן. זה כמובן, אם אנחנו למשל שוב נחזור לדוגמה של כעס, אז גם את הכעס אנחנו הרי יכולות ויכולים לדעת בגוף, הרי אחרת איך נדע כעס? זה לא רק מחשבות על משהו. זה הרבה פעמים החוויה הפיזית, הגופנית, איך כעס מרגיש בגוף? איך הוא מרגיש?
שורף.
שורף. איפה?
פה.
קול. יכול להיות הקול. פה, חלק מכם פה, בלב, בראש. זאת אומרת, זה די ברור כשאנחנו מדברים על איפה אנחנו מרגישים כעס, זה לא נשמע שפה זרה. אנחנו מרגישים בגוף. הרבה, הרבה, הרבה. ודרך הגוף, בעצם הגוף הוא סוג של מפתח בשבילנו, כדי הרבה פעמים לעשות את הטיול יותר פנימה לתוך מה באמת קורה אצלי עכשיו. הרבה פעמים אם אנחנו נחשוב על עצמנו שאנחנו מנותקים מהרגשות שלנו, הגוף יכול לתת לנו תשובות, או לפחות רמזים. הרבה פעמים הוא יודע לפנינו מה קורה. יש פה מישהו שלא עדיין לא הרגישה שום דבר? יש. תודה על האומץ. יופי. אז הרשימה הזאת היא בשביל כולם. יש פה שני אמיצים וכל השאר לא העיזו. אז רגע. אז תגידו לי שניכם וגם כל השאר. אם פגשתם לפחות חלק מהרשימה שאני אקרא עכשיו. עייפות. אתם מוזמנים להנהן אחרי כל מילה שאני אגיד. זאת אומרת, אם זה מה שפגשתם, לא להמציא. לאות, תשישות, קהות חושים, פגיעות, חוסר סובלנות, חוסר חיות, כבדות, ישנוניות, אדישות, שעמום, ריקנות, בלבול, מבוכה, היסוס, סקפטיות, אי נוחות, אי שקט, השתוממות, אובדן עצות, תדהמה, אשמה, על הכל, בושה, חוסר אונים, חשש, בהלה, אני מחכה להנהון, כלום? עוד לא? אוקיי, אנחנו ממשיכות, רק התחלנו. דאגה, חרדה, פאניקה, מה קורה? כל אלה. זעזוע, אימה, חלחלה, שיתוק, רתיעה. אנחנו עולים קומה. רגיעה, נינוחות, עונג, הקלה, שוויון נפש, פיוס, שקט, נחת, סיפוק. חמלה, מישהו? יופי, תודה. חמימות, אהדה, חיבה, רכות, קרבה, רגישות, משיכה. פעם ראשונה. התפעמות, התרגשות. מישהו עד עכשיו שום דבר מאלה? ליפט, אוקיי. בדידות. יש? הגמומיות, ריחוק, ייאוש, כובד, צער, מוקה, רפיון, דיכאון, סביעות רצון, אנרגטיות, עליזות, התרוממות רוח, גאווה, הפתעה, עליצות, השראה, הוקרה. אוקיי. אתה בסדר שם עם התרגום? שכחתי, סורי. אוקיי. קיצור, אתם מתחילים לראות את התמונה. הרגשות האנושיים מורכבים. המון. יש לנו כל כך הרבה מהם. איזה יופי. תראו איזה עושר, איזה מגוון. זה בהחלט לא רק. מה העניינים? סבבה. מה נשמע? בסדר.
מה קורה?
מה קורה? כל טוב. אוקיי. Let's go deeper. אז זאת אחת הדרכים שלנו להתחיל להכיר קצת יותר לעומק. מה העניינים איתנו? מה מזג האוויר הפנימי? ויכול להיות שיש פה עוד כמה דברים מורכבים, מעניינים. למשל, אם ניקח את הרגש של כעס, כן? את הכעס. מישהו חווה כעס היום? אוקיי, נשאל את זה אחרת. מישהו לא חווה כעס היום? ואתמול? אלה שלא חוו היום? ושלשום? ידיים מתחילות לרדת. בקיצור, בשבוע האחרון יש מישהו שלא חווה כעס? מעניין. אוקיי, maybe, חצי. כעס זה אחד הרגשות המעניינים שיש. בדרך כלל, ותשימו לב ותבדקו בחוויה שלכם, הוא יכול לנבוע מאחד משני גורמים. או מרגע של פחד, או מחוויה של פגיעה. שני רגשות אחרים בכלל. הרבה פעמים כשאנחנו פוחדות או פוחדים, כדי לא להרגיש את הפחד, נעדיף להרגיש את הכעס. זה תלוי באיך אנחנו בנויים בפנים. פעמים אחרות כשנפגענו, כשמישהו אמר משהו והמילים שלה או שלו טילו אצלנו פנימה והתפרשו בכל מיני צורות ונפלו ישר לתוך המבנים שלנו, ועלתה פגיעה, תחושת פגיעה, חוויית פגיעה, כדי לא להרגיש את חוויית הפגיעה הזאת, שוב, נרגיש מה? כעס. מעניין. הרבה פעמים הכעס הוא סוג של באפר כזה, בינינו ובין משהו אחר עמוק יותר, אולי אפילו מעניין יותר, שקורה בפנים, שיש לו המון חיים בפנים. אבל משום מה, ולא ניכנס לסיבות בכלל עכשיו, לא לסיבות, אלא רק לעניין עצמו, משום מה, משהו בנו, איזשהו מנגנון בנו, מעדיף לחוש כעס, ולא פגיעה, ולא פחד. יכול להיות שהם רגשות שיותר קשים לנו להתמודד איתם. ומה קורה כשלמשל, על מה אנחנו מרגישים כעס? על מה אנחנו מרגישות כעס? מי ירים את היד בהתלהבות כזאת? על הכעס. נועה, על מה הרגשת כעס?
על צליל שאני לא יכולה לסבול אותו.
מצוין. תודה. על צליל שאני לא יכולה לסבול אותו. קרה לך? בלי לפרט עכשיו, צלילים שאי אפשר לסבול אותם. תראו מה קרה כאן. מה זה צליל שאי אפשר לסבול? קודם כל זה יפה. נועה אמרה צליל, היא לא אמרה רעש, בדיוק. כי כשאנחנו כבר נקרא לצליל רעש, זה כבר לשים עליו תווית שלילית. ובעצם, בצדק, צליל הוא צליל, הוא פשוט צליל. הצליל לא יודע בעצמו שאי אפשר לסבול אותו. נכון? הוא פשוט צליל בעולם, ייצור, סוג של חיה כזאת, צליל בעולם. אז מה, אנחנו כועסים על הצליל? באמת זה על הצליל שאנחנו כועסים? על מי אנחנו כועסים? על מי שעושה אותו, thank you very much. על מי שעושה אותו. רגע, יש לי שאלה. ואם זאת הדלת שחורקת? מי שפתח אותה?
מישהו לא שימן אותה.
ומישהו ילד את המישהו הזה שלא שימן אותה. אולי נלך עוד יותר אחורה, נכון? אם נמשיך ללכת ככה אחורה, נגיע לכל העולם. בסופו של דבר. אבל תראו מה קרה כאן. מצאנו את האחראי. מצאנו את האשם. מצאנו את האשם. יש פה טריק נורא מעניין של המיינד. סיפור זן, נורא יפה, מספר על איש שחותר בסירה, בלילה חשוך. ופתאום בנתיב הנגדי מתקרבת מולו סירה. בדיוק מולו, בדיוק מולו, והאיש מתחיל לסמן עם פנס, כי חשוך, לסירה השנייה, להיזהר, כי תכף היא תתנגש בו. אבל מה? הסירה השנייה ממשיכה הדוך, והוא צועק וצועק, תיזהרו, ובום, ההתנגשות קורית, נופל המים. הולך חזרה לסירה, רותח מזעם, אבל אמרתי לכם, הזהרתי אתכם. כבר 5.5 דקות שלמות שאני צועק, תיזהרו, והוא כועס והוא מקלל והוא רוקע ברגליים, הוא מסתכל קצת יותר טוב ואז הוא מגלה שהסירה השנייה ריקה. אין שם אף אחד. מה קורה לכעס שלו באותו רגע?
שכועס על עצמו שכעס
עליו. זה על המתוחכמים. אז הוא כועס על עצמו שהוא כעס על, אבל מה קורה באותו רגע? יכול להיות מבוכה, יכול להיות כל מיני, אבל מה קורה לכעס על האיש המדומיין בסירה השנייה? הוא נעלם, הוא מתפוגג. קרה פה משהו מעניין. מה זה יכול ללמד אותנו? יש סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו. כל מיני סיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו. והסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו הרבה פעמים מעצימים רגשות מכאיבים. יכול להיות צליל, לא נעים, ובמקום שנשאר עם תחושת הלא נעים, נספר לעצמנו סיפור פנטסטי על האחראי האשם שלא שימן את צירי הדלת. ואנחנו יכולים למצוא את עצמנו דפוסים, מדיטציה שלמה, כן? במחשבות נקם איומות על אותו אומלל שהוא רק התקרב אלינו. כן? ממה כל זה התחיל? מצליל. עכשיו באופן מעניין, המיינד של היום לא שונה בכלל מהמיינד של האנשים לפני 2600 שנה, בטח גם קודם. לפני 2600 שנה יש לנו תיעוד בכתבים, בדרשות של הבודה. והבודה סיפר על זה בדיוק משל. הוא נורא אהב משלים על חיצים, זה היה עוד אחד מאלה. איש הולך ביער ונתקע בו חץ. במקום לעצור ולשלוף את החץ, הוא תוקע בעצמו חץ נוסף. מה קרה פה? במקום לעצור את הדבר המשונה הזה ולהוציא, לשלוף את שני החיצים, הוא תוקע בעצמו חץ שלישי, ורביעי, וחמישי, ושישי, וכו'. זה המשל. מה הנמשל? איש הולך ביער ונתקע בו חץ, זאת התחושה הראשונה. שהרבה פעמים, אם נתקע בנו חץ, באיזה סוגי? נעים, לא נעים או ניטרלי? לא נעים. איש הולך ביער ונתקע בוחץ, זה אומר, הגיעה תחושה לא נעימה. הרבה פעמים היא מגיעה כתגובה לצליל. חזק, צורם, מתקבל אצלנו ויוצר תחושה לא נעימה. נכון? התחושה הלא נעימה הזאת, מה אנחנו עושים? מה החץ השני?
כעס.
ממשיכים על את הסיפור. כעס על מי ש... על האשמים, על האחראים. מה הלאה? מה החץ השלישי?
לכעוס על עצמנו
שכעסת. מה אני כל הזמן כועסת? מה באתי לפה לכעוס? זה אני יכולה לעשות בבית.
למה עברתי מפה?
למה עברתי בכלל ביער הזה? למה בכלל באתי לאנדור? חץ רביעי, חץ חמישי, אכזבה, בושה, אשמה, טינה, וכו' וכו' וכו'. ומאיפה כל הסיפור הזה התחיל? מתחושה. הרבה פעמים זה יכול להיות רק זה, כל כך פשוט. אחד הדברים הגדולים שאנחנו לומדים עם עצמנו, זה להישאר עם החוויה של החץ הראשון, בחוסר תגובתיות. באנגלית יש הבדל בין react ו-response, נכון? ריאקטיביות ותגובה, מיטיבה. בעברית, כן? זה פחות מובחן, אבל באנגלית, react ו-response. מה המילה response מזכירה לכם? responsibility, בדיוק. The ability to respond. זה קשור לאחריות, באופן מעניין. כן? אז ההנחיה של הבודה, חברים וחברות, ואל תאמינו לו, פשוט תנסו לבד. אבל ההמלצה שלו, חלק מהדרך אל החופש, להתחיל לשים לב מה מניע אותנו מבפנים. מה שנראה לנו סוער, גואש, גבגלי או פלט לגמרי, בכלל לא משנה. לא משנה איזו צורה החץ הזה עכשיו לוקח. חץ הוא חץ. מה זה עושה בגוף? איפה אני מרגישה אותו בגוף? קודם כל, reference point, כאן. זה לא דמיון של משהו, אלא הגוף הזה, ממש. ולשים לב לא להוסיף שמן למדורה. שימו לב שאתם מסתבכים בקורי הסיפור, תעצרו. זוכרים, מכירים את ה... טוב, לא הראו את זה בהקלטה, אבל גלגול כזה של חשב מסלול מחדש. כן? לפעמים הוא נתקע, הווייז, הרבה יותר מדי זמן על הנו, קדימה, תחשב. אבל פה בריטריט יש לנו זמן. תחשבו מסלול מחדש, כמה זמן שייקח, חזרה, קחו חזרה את האוטונומיה שלכם. אחרת, אנחנו בתוך ריאקטיביות, לא בתוך ריספונס. אחרת, אנחנו מאבדים דרגות חופש, ככה. מוכרים אותם נורא בקלות לאוטומטים שלנו. זה ברור? אתם מבינים? Though the human body is born complete in one moment, the human heart is never completely born. It is being birthed in every experience of your life. Everything that happened to you has the potential to deepen you. אז אנחנו מתקדמים עוד צעד פנימה. כל דבר שקורה לנו בלב, בתודעה, גם בגוף, יש לו את הפוטנציאל להעמיק אותנו. להעמיק אותנו, וזה כולל את הרגשות שלנו, בין אם הם עמוקים ובין אם הם שטוחים, בדיוק כמו הנשימה. איך אנחנו יכולות ויכולים לפגוש, להתקרב באינטימיות? מכירים את המילה הזאת? אינטימיות? היא מילה כל כך חשובה שמורה זן גדול בשם דוגן, לפני מאות שנים, אמר שבשבילו הערה זה להיות באינטימיות עם כל הדברים. הערה זה להיות באינטימיות עם כל הדברים. ואם הנושא שלנו הערב זה רגשות, אז איך אפשר להיות באינטימיות עם הרגשות שלנו? מה זה אומר בכלל? אז כבר דיברנו קצת על הגוף, כן? ועל המפתח שטמון בגוף. ולדעת מה אנחנו חווים דרך הגוף, לא דרך ספקולציות. אבל מה עוד? איך עוד עובדים עם זה? קודם כל, אולי הבחנה חשובה היא לשים לב שיש הבדל בין רגשות ובין מחשבות. אמרתי בהתחלה ששניהם הם באמת בתוך התודעה, במיינד. אבל מה ההבדל ביניהם? קודם כל, סמנטיקה. הרבה פעמים אנחנו אומרים, אני מרגישה שהוא פגע בי. אני מרגיש שהיא לא בסדר איתי. חברות, חברים, זה לא רגש. קראתי לכם קודם רשימה מאוד חלקית של רגשות אנושיים. אני מרגיש שהם עשו טעות גדולה, זה לא רגש, זאת מחשבה. ומה המפתח? בדיוק, ש. כשיש את המילה ש, אנחנו כבר יודעים. עכשיו, למה זה חשוב לשים לב לזה? קודם כל, כי אנחנו רוצים לדעת מה קורה לנו בפנים. רגש, מחשבה, הם הרבה פעמים קשורים יחד, אבל איכשהו אנחנו נותנים הרבה מאוד אוטוריטה לרגשות שלנו, כשאנחנו אומרים, אבל אני מרגיש שהיא לא בסדר, אז מה יכול להיות שאנחנו מרגישים? אולי כעס, אולי פגיעה, אבל שהיא לא בסדר, זאת מחשבה. ואז נרצה לחלץ את הרגש מתוך המחשבה. ממש לעשות חקירה קטנה עם עצמנו, מה באמת אני מרגישה עכשיו? הרבה פעמים לא נדע על המקום. סובלנות. סובלנות, התבוננות. חזרה לגוף. ולהתחיל לשים לב לספקולציות שלנו, למחשבות על, כן, לאדם החסר אחריות הזה שלא שימן את צירי הדלת, ומה אנחנו חושבים עליו לדורותיו ועל אמא שלו גם כן, מול, וואו, אני מרגישה מאוד חשופה עכשיו, וצליל חזק עושה לי תחושה עוד הרבה יותר לא נעימה. זה ממש לא נעים. איך אני יכולה להיות עם זה בדרך מיטיבה? עכשיו, אני מקווה שכולכם מכירים את החוויה שמישהו פעם, אולי לפחות פעם אחת בחיים, יקשיב לכם ממש ממש טוב. ממש יקשיב לכם. זה די נדיר, זאת אומנות שמתחילה לעבור מהעולם. יש עוד איים קטנים פה ושם. אני מזמינה אתכם להתמקצע בה. זה הרבה יותר חשוב מכל השיטויות שדוחפים לילדים בבית ספר. ואחר כך לילדים באוניברסיטה. הרבה יותר חשוב. אומנות ההקשבה. אז איך, מהי החוויה הזאת של להיות מוקשב? לא משנה מה אנחנו אומרים, פשוט מישהו באמת מקשיב לנו, באמת מסתכל עלינו. זה יכול להיות שוקינג לפעמים, ממש מבלבל. וואו, אנחנו עסוקים כל כך לתפוס את תשומת הלב של האחרים בהמון רעש וצלצולים, ופתאום מישהו מקשיב. ולא רק מקשיב, גם מתעניין בנו. ולא רק מקשיב ומתעניין, גם לא מכניס את דעתו ולא נותן לנו עצות. הוא לא ישר רוצה לתקן אותנו או את החיים שלנו, אלא באמת, באמת מקשיב. אפילו אולי מנסה להבין ולנחש מה אנחנו מרגישים. איך זה מרגיש?
רחם,
אמפתיה. מרגיש טוב. יכול מרגיש טוב? מילה טוב יש בה מלא, עוד מלא 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 רגשות בתוכה. ויכול להיות שהגיע הזמן להיות האדם הזה. בשביל עצמנו, בשבילנו. We are the ones we've been waiting for. ומה זה אומר? להקשיב באמת באמת למה קורה לנו עכשיו. כל מה שזה יהיה שעולה לנו עכשיו בחוויה, במדיטציה, מחוץ למדיטציה, ואנחנו רגילים להדוף, לדחות, לסלק, להחביא מתחת לשטיח, לכעוס על מה שאנחנו מרגישים, לכעוס על זה שאנחנו לא מרגישים. לשפוט את עצמנו, לגנות את עצמנו, להרגיש נחס עם עצמנו. אלף אלף ואחד טריקים כדי לא להיות בקשר עם הדבר עצמו. במקום זאת, וואו, זה מה שאני מרגיש עכשיו. אני מרגישה עכשיו לקרוא את הרשימה עוד פעם. זה לוקח, זה צריך להתאמן בזה קצת, כן. מה האופציות? יכול להיות שכל מה שאני מרגישה עכשיו זה פלט אחד גדול. ואז המחשבה אומרת לי, מה אומרת לי?
שעמם,
או... אני לא בסדר. אני לא אמורה, אחרי יומיים של ריטריט, לא להרגיש כלום. כולם מספרים פה על כל מיני דרמות שהם... זה בטח הדבר האמיתי. אני מבזבזת פה את הזמן, כלום. כן. שימו לב לספקולציות המכאיבות האלה, שאז גורמות לעוד כאב, ועוד כאב. ובמקום זאת, תחשבו שאתם חוקרים של ארצות שעוד לא גילו אותם. ואתם יוצאים, אתם נוסעים לארץ הזאת, כן? החדשה שעוד לא גילו אותה. עם סקרנות מאוד גדולה. אולי עם כלי תיעוד קטן. ומתחילים להסתכל מה יש בה. מה היא מכילה, מה היא כוללת? הרים, עמקים, אגמים, כל מיני חיות נדירות. מה זה הדבר הזה שנקרא שעמום? איך אני יודעת שזה משעמם? לפי מה אני יודעת? להתעניין בשעמום, חברות, חברים. להתעניין. להתחיל להתעניין. כי באופן ממש מעניין, במקום לגנות ולשפוט ולרצות שזה כבר ילך ויסתלק ומשהו אחר יקרה, בדיוק הדבר הזה שאותו אנחנו מחפשים כל הזמן נמצא שמה. ומה שנדמה לנו שהוא הלא שווה, הזבל. עכשיו יש לי מדיטציה פח. לא, פתחו את הפח, אולי הוא כבר הפך לקומפוסט. בתור חקלאית, אני אומרת לכם, קומפוסט שווה זהב. זה מה שמצמיח את הדברים המהממים האלה, המופלאים האלה, מלאי הצבעים והריחות והטעמים האלה שקוראים להם פירות וירקות, בעלים. את היצורים האלה, שהאינדיאנים קוראים להם one-legged brothers and sisters, עצים. וואו, בלי קומפוסט אי אפשר. אז אל תמהרו להשליך מהר מדי, אוקיי? ובמקום זאת, תתקרבו. תעשו מעשה אמיץ. במקום לחשוב שאתם יודעים מה קורה, ובדרך כלל שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים מה קורה, ואנחנו גם צודקים, אנחנו טועים. אנחנו חושבים שהמדיטציה שלנו על הפנים, יכול להיות שזה הריטריט הראשון שלנו ואין לנו מושג בכלל מה אמורה להיות המדיטציה הטובה. אבל אני מרגיש שאני לא עושה את זה טוב. אני מרגיש שאני לא עושה את זה טוב. איזה מין רגש זה? מחשבה. שיפוט. לשים לב לשיפוט, להגיד לו, thank you very much, thank you for sharing. להיות מנומסים, למה לא? ישראלים בכל זאת. ג'וק, בד. ולחזור חזרה למפגש עם הדבר עצמו. כי שם, במפגש עם הדבר עצמו, לא משנה מה השיפוט שלנו כלפיו, שם נמצא בדיוק האוצר שאותו אנחנו מבקשים. כי יכול להיות שנשב עם חוויה של פלטנס. איך מתרגמים פלטנס לאנגלית? אני בודק את הערנות שלכם. שטוח, שטוח. כן? נשב, כן, מרודד כזה, כאילו no news, שום דבר לא קורה. ואז המיינד מתחיל לחשוב, מה? מה? צ'עמם, מה עוד? בסדר או לא בסדר? אני מצליח או אני נכשל? נכשל.
אמפטי, אמפטי.
יש פה רקנות מבאסת, כן, וכולי וכולי וכולי. יש לנו ישר דעות, ישר אנחנו מצטרפים למפלגה. לפני שאתם מצטרפים למפלגה, אולי הגיע הזמן להתקרב לחוויה הזאת, של חוויה, תחושה, רגש, של משהו שטוח. ואולי לראות את הכאב שיש בזה. זה כואב. למה זה כואב? למה שעמום יש בעומק שלו כאב? למה פלטנס יש בעומק שלו כאב? מה זה יכול להיות? לפעמים מתחתם בדיוק, דליה, מתחבא משהו שלא רוצים לראות. ולמה עוד?
כן, אנחנו מחכים למשהו אחר.
ופעמים נחכה למשהו אחר שיקרה, כי זה לא מספיק. מה? מה חסר שם?
עניין.
מה עוד? צבע. עניין, צבע, מה עוד? למה אנחנו כמהים? גם. אנחנו כמהים לדרמות. להרגיש אהבה. מה אנחנו כמהים? What is our deepest wish? כבני אדם. כסף. כי מה הכסף יכול לתת לנו? חופש. תחושת ביחד. ביטחון. יכול להיות שמתחת לכל אלה, לתחושת הפלטנס הזאת, שוכן יצור מופלא שקוראים לו כמיהה להשתייך. אולי זה אצלך ככה, חביבי. התחושה להשתייך, הכמיהה להשתייך. כן, והכאב הזה, כן, של אני נורא רוצה משהו ואני בטוח שרק הכסף יכול לעזור לי. נראה לי שזה במפלגה אחרת. המקום הזה שרוצה ביטחון, שרוצה להרגיש כן, ולא מרגיש, תחושת החוסר. כן. אז כשאנחנו מסוגלים לעשות את המסע הזה פנימה, משהו אחר לגמרי יכול לפתוח את שעריו אלינו. יש שיר נורא יפה של חפיז, משורר פרסי לפני כמה מאות שנים. Because of our wisdom. Because of our wisdom, we will travel far for love. All movement is a sign of thirst. Most speaking really says, I am hungry to know you. Every desire of your body is holy. Every desire of your body is holy. Dear one, why wait until you are dying to discover that divine truth? הדבר אליו אנחנו כמהים נמצא ממש מתחת לאף שלנו. כל אותם ההרגשות, הרגשות והתחושות שאנחנו ממהרים לתייג אותם כלא ראויים, כלא שווים, כלא מתאימים, כפחות מה, כסימן שאנחנו פחות מה. מחביאים בתוכם משהו מאוד מעניין בשבילנו. ואולי, אולי שמה בדיוק נמצא הדבר שאותו אנחנו מבקשים, שאותו אנחנו מחפשים. לשים לב, כשאנחנו יושבים לתרגל, ועולה מה שעולה, בחוויה, מה שעולה ברגש, מה שעולה בלב. איך אפשר להיות במקום מכניס אורחים, מתעניין, ולפגוש את האוצר ששמה. אז אנחנו קודם כל עוצרים, זה מה שאנחנו עושים פה, במדיטציה. קודם כל עוצרים, ובתוך השקט הגדול של העצירה מתגלה כל הרעש. זה קצת כמו הצעצועים האלה שהיו מותחים אותם פעם, מותחים, 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 מותחים את הקפיץ, משחררים, ואז הם היו מותחים לרוץ ו... מכירים אותם? שכבר הדור הזה... אולי מהפרסומות, מהיוטיוב, יש זה ביוטיוב. מה קרה כאן? רץ, מתחנו, 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 מתחנו את הקפיץ, רצנו, 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 הגענו לריטריט. הגענו לריטריט, הצעצוע מתחיל לרוץ. נדמה לנו שיהיה הרבה יותר בלגן, הרבה יותר רעש, הרבה יותר... וואו, בשביל זה באנו? היי, זה טוב, זה דבר טוב. מה שזה לא יהיה שאתם מרגישים וקורה לכם, זה גם סוג של שחרור. גם סוג של התנקות. ואם נקפוץ על זה עכשיו וננסה לעצור את זה, אז לא נתנו למומנטום להשתחרר. חבל. תנו לזה. תנו לזה. זה קצת כמו עוד צעצוע שהיה פעם. יש אותו בויטרינות של דודות פולניות. מכירים את העיר עם השלג, עם הזכוכית, שמי לא מכיר. מטלטלים את זה קצת, נכון? ואז מניחים, איזה יופי, אני יכולה להסתכל על זה שעות. וואו, כזה שלג. אותו דבר. משהו נרגע, משהו שוקט. אנחנו נחים, עוזבים, מניחים. אפשר להסתכל בשקט, גם על הדרמה, וגם על מה שנראה לנו כלא תקין. וגם על מה שנראה לנו כתעודת עניות, כישלון, על כל הספקולציות שלנו, לחזור למפגש עם הגוף, רות את שאלת קודם, לחזור לגוף, לשים לב לתחושות הגוף. עד שהכעס, אולי אם זה מה שעולה, יכול להפוך לעצב, לכאב, לכמיהה, הפחד אולי יכול להתגלות, ויותר עמוק ויותר עמוק, ולהתחיל לשים לב מה באמת חשוב לי, מה יקר לליבי כאן, שמתבטא בקצה שלו כרגש מכאיב. להביא הרבה הרבה אמפתיה, הרבה הרבה אמפתיה למקומות האלה. וככה... עוד מילה על ההבדל, זה חשוב, בין אשמה וחרטה. כן. שני סוגי תנועות אפשר לומר, שחיות בתוכנו הרבה פעמים. זה מתוך מורה שאני מאוד אוהבת, חבר יקר שנקרא רוב ברדע. האשמה עצמית, הוא אומר, היא תפיסה לא נכונה. שנובעת מהשקפה סגורה מדי. זו עדות שאין מספיק חוכמה. כשאנחנו מתמקדים בעצמנו ומחזיקים את עצמנו אשמים בכל מה שקרה, אנחנו נכשלים בראיית תחום שלם ונרחב של גורמים אחרים שתרמו נכבדות לאירוע. אף אחד מהתנאים שתרמו לאירוע הוא לא הסלף, והם גם לא שייכים אליו. זה הציטוט שחיפשת. אז אנחנו מסתכלים על האשמה העצמית, או בכלל האשמה, שאנחנו מאשימים את עצמנו או מישהו אחר, אפרופו הדלת וכל זה. ובמקום זה, אם שמנו לב שהייתה פה פעולה לא נכונה, לא מיטיבה, המילה חרטה יותר מתאימה פה, כי היא מתייחסת לפעולה ולא לפועל. לשים לב לניואנס הזה. ואם זה לא מדבר לכם עכשיו, file it for later. תתייקו את זה לאחר כך. אוקיי? כשאנחנו מסתכלים על הרגשות שלנו, שנבנו, אנחנו רוצים לדעת, לפעמים איך הם קרו, איך הדברים, מה הוביל למה. וכשאנחנו מתחילים להסתכל על כל התמונה השלמה, המלאה, הרי ששם החוויה של האשמה וההאשמה מאבדת מהמשמעות שלה לגמרי. מאבדת לגמרי. אז אנחנו מוזמנים לעשות acknowledgement לרגשות שלנו, לדעת אותם, לכמיהות העמוקות שלנו, שאנחנו נהיה אלה שנראה אותנו. לא לחכות שמישהו אחר יעשה את העבודה בשבילנו. לא להאשים החוצה מישהו אחר ואז לתת לה או לא את המפתחות לאוטונומיה שלנו. אלא להישיר מבט פנימה, לתוכנו. ככה אנחנו זוכים וזוכות בחופש. מה קורה אצלי עכשיו באמת? מה קורה אצלי בפנים? מה העניינים איתי? בעדינות, ברכות ובהמון המון כבוד עצמי. השיחה קצת ארוכה, אבל אני רוצה לסיום לקרוא לכם קטע קטן. שיכול אולי להזכיר לכם מה קורה כשרואים אותנו. זה באנגלית. A family went out to a restaurant for dinner. When the waitress arrived, the parents gave their orders. Immediately, the 5-year-old daughter peeped up with her own. I'll have a hot dog, French fries, and a Coke. Oh no, you won't, interjected the dad, and turning to the waitress, he said, she'll have meatloaf, mashed potatoes, milk. Looking at the child with a smile, the waitress said, so hon, what do you want on your hot dog? When she left, the family sat stunned and silent. A few moments later, the little girl, eyes shining, said, she thinks I'm real. בואו נשב עם זה כמה דקות ביחד. זה מתוך ספר שנקרא Radical Acceptance של טרה ברכט.